לפני שאנחנו מתחילים כאילו להיכנס לעצם הדבר, זה פשוט לא יאמין כמה, באיזה גאונות מדובר, מה הרמח"ל יצר כאן, איזה יצירה רוחנית אדירה הוא יצר, או משהו, לא, לא פעם שנפגש עם זה, אין, זה מפעים איזה גאונות. אז לדוגמה פה זה ממש למדנות, כאילו חילוק של שני חלקים בזריזות, כשלעצמו אין לה חילוק הזה שום מקור מוקדם יותר, אלא זה הרמח"ל, כאילו זה מבחין בתוך דברי חז"ל בין שני סוגים. קודם כל זריזות אחת לפני המצווה, לקראת המצווה, ולעומת זאת זריזות אחת לפני, תוך כדי המצווה, ושניהם זה שני דברים שנובעים משני מקומות שונים בנפש. זה לא רק משהו טכני של הזמן, איפה זה על ציר הזמן, האם זה לפני המצווה, תוך כדי המצווה, זה לא רק משהו טכני, אלא משהו עקרוני. ולקראת המצווה נובע מדבר מסוים בנפש, ולעומת זאת, תוך כדי המצווה נובע מדבר אחר בנפש, ונצטרך להבין ממה כל אחד נובע, ובואו נלך צעד צעד. בואו נלך. כן, כן, כן. נכון. אנחנו נדבר על זה, נכון. אז ככה, בחלק הראשון לקראת המצווה, זה בעצם במילים אחרות אפשר להגדיר את זה המאבק במניעות. בסדר, המלחמה נגד מניעות, נגד הגבלות העולם הזה. אז בוא, אני רוצה קודם כל בשביל להבין מה זה המניעות האלו, בוא ניתן איזשהו סיפור. יש לי איזשהו חבר, ממש 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 בחור מוכשר מאוד, שמהר מאוד הגיע להיות מנכ"ל של חברה עם בערך 400 עובדים. באמת בחור מוכשר. תוך כדי זה שהוא נהיה מנהל, כאילו לפני שהוא הגיע לתפקיד, אז הוא הגדר לעצמו לפני כן, מה בדיוק המטרות שלו, הוא התייעץ איתי וזה, אמר לי, להגדיר ככה, להגדיר אחרת, איך בדיוק אני מגדיר, וזה וזה, ממש ישב כאילו לפני, חודש לפני תחילת התפקיד, היה לו בדיוק ברור מה היעדים שהוא הולך לעמוד בהם, שנה קדימה, ואיך הוא מתקדם אליהם. אחרי שנה, הוא חוזר אליי, וגם במקרה יצא בחודש אלול, כאילו כבר חודש של חשבון נפש, אחרי שנה הוא חוזר אליי ואומר לי, תקשיב, כל המטרות שלי לא הספקתי אחד. לא התקדמתי מילימטר באף אחד מהמטרות. אז אחרי שהתחלנו כאילו לשבת על זה וזה, מה קרה? אז הוא אומר, אז בסוף הגענו למסקנה מאוד פשוטה. 400 עובדים, פרויקטים, זה אלף ואחת דברים של היום יום. שהכל דחוף, הכל הכרחי, בהכל אתה צריך לטפל. הוא לא ישב שנייה אחת, הוא עבד כמו מטורף במשך השנה הזאת, הוא חזר הביתה מאוד מאוחר ויצא מאוד מוקדם, עבד ממש קשה כל השנה הזאת, ולא התקדם בכלל במטרות. למה? כי כל הזמן היה, בגלל שיש לו כזאת אחריות על הכתפיים, כל הזמן היו לו מניעות, היה לו כל מיני הגבלות במציאות, שהפריעו לו להתמקד במטרות המרכזיות. כלומר, היה לו בדיוק בראש מה הוא אמור לעשות. כאילו מה הוא אמור לעשות בכל שלב, והכל היה נכון ומבוסס וכמו שצריך, אבל המציאות הגבילה אותו, המציאות הכניסה לו, אמרה לו, רגע, תקשיב, אבל קודם כל אתה צריך להתאפל בנבילות שיש שם, ובזה שיש פה, ובזה שיש פה, ובזה שיש פה, ואז עם כל הטיפול בכיבוי שריפות הזה, הוא בסוף לא שם לב איך הוא מפספס את המטרות הגדולות. וככה, זה בדיוק מה שיכול לקרות לאדם ביחס לכל מצווה. הוא יודע בדיוק, יכול לסלול בדיוק את הדרך, איך הוא אמור להתקדם, ומה המטרות, ואיך אני מגיע מדבר לדבר, יודע בדיוק מה הוא אמור לעשות. ואף על פי כן הוא לא מצליח להתקדם בכלל, כי כל פעם יש איזשהו סיפור אחר. סיפור אמיתי, לא תירוצים, אני לא מדבר שהוא מתרץ לעצמו תירוצים. אמיתי, באמת, הוא פתאום, לא יודע מה, פתאום לאמא שלו יש בעיה, לאבא שלו יש סיפור, לאחותו צריכה עזרה, לא יודע מה, חברים מהסניף, חבר אחר, כל מיני סיפורים כאלו ואחרים, הכל נכון, הכל אמיתי, הכל מניעות. כלומר, הכל מונע ממך להתקדם במטרות שלך. אז איך בעצם נלחמים? זו השאלה הגדולה, נכון? איך נלחמים נגד המצב הזה שבו אתה, איך נלחמים נגד המניעות האלו? מה המלחמה? הרי בסוף יש צורך, נכון? בסוף יש צרכים. או בואו ניקח את זה לדוגמה אצלנו, האדם יכול להסתכל מסביבו ולהגיד, רגע, צריך להתנדב במדע, צריך ללכת למשמר אזרחי, צריך ללכת לצבא, צריך ללכת לאלף ואחת דברים, ובסוף מה יוצא? הוא לא יוצא מזה תלמיד חכם, נכון? בסוף הוא לא מצליח להתקדם בלימוד תורה. אז איך מתמודדים עם כל זה? בשביל זה הגמרא בפסחים
דף
דל עמוד א', אומרת לנו את הכלל הבא, זרזים מקדימים למצוות. מה זה זרזים מקדימים למצוות? בעצם, כשאתה מזדרז למשהו, אתה מגדיר טוב מאוד מה עיקר ומה תפל. בסדר? כלומר, אם יש לך יום, ואתה יודע שבאמצע היום יש לך דבר ממש ממש חשוב, אתה, איך שאתה מתעורר, דבר ראשון מה עולה לך בראש, אותו דבר חשוב, נכון? אם אדם, יש לו איזה מבחן גדול באותו יום, מהרגע הראשון של הבוקר, ומיד דבר ראשון גם מנסים, רגע, אני חייב ללמוד. אז רגע, איך אני מנסה לך אם היה טוב, בוא נתפלל פה, שם, ובוא נשב נלמד, נכון? כלומר, בגלל שהגדרת לעצמך שזה העיקר, זה החשוב, אז ממילא יש זריזות. כלומר, מה שזריזים מקדימים למצוות זה בעצם שהם הגדירו לעצמם מה העיקר בחיים. כי אם העיקר בחיים זה תורה, קדושה, יראת שמיים, איך שקמים, מיד, קדימה, מודה אני. זה דבר ראשון, כאילו, לא, זה הכי פשוט, זה טבעי, לא בגלל שיש מצווה להגיד את זה, בגלל שאמרו להם להגיד את זה, לא, זה הכי נובע מתוכם. כלומר, כל כך חשוב להם הכרת הטוב, אבל באמת שמודה אני פורץ מתוכם. ועד מיד רצים לתפילה, ועד מיד רצים ללימוד, ועד... למה זה? בגלל שהם הגדירו לעצמם טוב מאוד מה עיקר ומה תפל. מה אני מגדיר בתור עיקר החיים שלי, ושם אני שם את הדגש, ומה לא. אז לכן, בזרזים מקדימים למצוות, מה היא נפקא מינה, אומרת הגמרא שם, פסחים ד' עמוד א', שברית מילה עושים על הבוקר. ברית מילה לא מחכים לא לצהריים, לא לערב, לא כלום. למרות שלדודה זה לא נוח, כי היא מגיעה מרוחה לעבודה.
למה זה לא נוח?
מה?
זה כתוב בקידושים.
כולם. מה? נכון, מצווה כל היום קשר לברית מינה, זה הגמרא בקידושין, והגמרא בפסחים מוסיפה על זה, ואף על פי כן, זריזים מקדימים למצוות, ולכן נעשה את זה על הבוקר. הנה חינם. נכון, על כל דבר, לכלל גדול, אבל הגמרא שם לומדת את זה לברית מינה, הנה חינם, זה נכון, על ברית מילה, על תפילה, על הכל. בסדר? עכשיו, ומאיפה הגמרא לומדת את זה? והשכם אברהם בבוקר. כלומר, הנה והשכם אברהם בבוקר והחבוש את חמורו, מדובר שם על מצווה, לא פשוט לעשות אותה, נכון? לשחוט את הבן שלך, זה לא בדיוק המצווה הכי קלה וחמודה ונחמדה, זה לא בדיוק קבלת שבת בכותל קדימה, כל החבר'ה רוקדים, זה משהו קצת יותר מסובך. אמנם זה היה קצת רק מעבר לחומה של הכותל, אבל זה לא כזה פשוט. ואף על פי כן, והשכם אברהם בבוקר. מה הפשט? למרות כל זאת, הוא היה מאוד ברור לו מה חשוב. מה שחשוב זה לקיים את המצווה. מצווה גדולה, חשובה, חייבים לעשות את זה. לכן, על הבוקר
זה
מה שעשו. נכון? נדבר על זה בהמשך לגבי זרזות אצל גדולי עולם. אין לכן אמן, נדבר למה. מה? נדבר על זה. נדבר על למה לגדולי עולם יותר טבעי להזדרז. למה זה חלק מהטבע שלהם. נדבר על זה, אבל שנייה, רגע. עכשיו, למה הזריזות, למה ההגדרה הזאת של זה העיקר החיים שלי, למה זה בעצם מונע את המיניות, כאילו נלחם נגד המיניות? כי כשאתה מתנהל בנחת, המיניות זה סך הכל שאלה של זמן, נכון? אם אתה הולך כאילו הכל ברוגע, הכל זה, אתה כל תירוץ שרק ימנע ממך להגיע למטרה, אין זה, הוא הפיל אותך. אם אתה הולך כמו, אני לא יודע מה, כולך עייף, כולך גמור, כולך זה, כל אבן יכולה להפיל אותך. אם אתה חדור מטרה, מאוד ברור לך, לאן הולכים, קדימה, מתקנים, טטטטטטטטטם, אתה בסוף תגיע. בסדר? כלומר, זה מה שנקרא בצהל, מלחמת תנופה. בסדר? לא מלחמה שאתה עסוק בדיוק לחסל את האויב בתקיס התנגדות הזה, ואז אתה מתעכב עליו שעות וזה וזה. עזוב, רוץ קדימה, קדימה, תייצר תנופה. ברגע שאתה מייצר תנופה, אתה מתקדם. אם אתה מתעכב על כל פרט, אם אתה כאילו מתנהל בעצלתיים, דע לך, זה מתכון בטוח, נשבר לי, בלו לי, אכלו לי וכו'. הגמרא אומרת על זה איזה מין ביטוי מאוד מפתיע. הגמרא בברכות, דבר המובה, אומרת לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה, ואפילו בשבת. לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה, זו הגדרה... תמידית, נכון? לעולם. שלא יהיו חריגות. תמיד. יש לך מצווה, מיד קדימה, שמים נעלי ספורט, שים ספרינט. כאילו זה, לעולם.
המעשה כאילו יכול אמור לעורר את המחשבה, לכן מעשים שכים על הלבות. זה שאני מעשה בכלל התפילה יהיה גם כאלה יותר רחבים.
לא נראה לי שזה חיצוני. לא נראה לי שזה מתחיל מבחוץ. אבל לא, לא, לא. זה...
מעניין לחוץ, מה? למה אני לרוץ אוקיי?
להגדיר,
להגדיר
מה חשוב. להגדיר מה חשוב.
השתוקקו.
להגדיר מה חשוב. מה שחשוב לך, אתה לא מפספס. אתה לא... בזה. אדם, נו, אדם יש לפני מבחן גדול, לא יודע מה, באוניברסיטה, הוא לא, הוא יגיע חצי שעה לפני. יש לו טיסה חשובה, לא יודע מה, מה, הוא מגיע שעתיים לפני, ארבע שעות לפני. לוודא, בלי תירוצים, לא יהיה, לא יודע מה, פקקים, שמקים, כלום. לא תירוצים. אני שם במאה אחוז. יש לי חבר שהיה מפקץ עורב גולני. ואז אחד מהדברים שהוא אמר לי על שהיה לו קשה במעבר מישיבה, שהיה לו כאילו חד במעבר מישיבה לנו, לצבא, זה שבישיבה עיקר זה המאמץ. כלומר, בסוף, אם סיימת את כל מסכת סנהדרין, או פיפסת את פרק 11, לא, כאילו זה לא העיקר, העיקר שקראת את עצמך, העיקר שהשתדלת, העיקר שעשית כאילו את צי המאמץ. ולעומת זאת, כאילו אצלו בצבא, זה היה, זה לא עניין אף אחד כמה התאמצת, זה לא מעניין. הוא אמר לי, היה להם התקלות.
מבחן התוצאה?
מה?
מבחן התוצאה?
כן, כאילו מידת הדין. הוא אמר, היה להם התקלות, וזה היה התקלות כפולה. בסדר? עכשיו, בשניהם זה היה התקלות מוצלחת. בסדר? ההתקלות השנייה, זאת הייתה המשימה, וההתקלות הראשונה הייתה בהפתעה, באמת התקילו אותם. זה באמת היה כאילו בהפתעה, הוא לא תכנן את זה. אז את שניהם הוא הצליח בלי נפגעים, הכל היה טוב מאוד. מה הייתה הבעיה היחידה? שהוא איחר להתקלות השנייה. היה שעת שין, והוא הגיע מאוחר בגלל ההתקלות הראשונה. הוא חטף בראש, מאלוף פיקוד צפון, חטף בראש הזה. ממש חטף בראש. למה? למה איחרת? לא מעניין אותי. היית צריך להיות שם שבוע לפני, לא מעניין אותי שהיה לך התקלות. 400 מחבלים, שיהיו שם טנקים, מה זה טנקים עיראקים יהיו שם? מה זה משנה? אתה היית צריך להיות... במקום, בשעת שין מסוימת, איחרת בשעתיים. זה לא מעניין אותי, כאילו, התירוצים שלך, הסיבות, המניעות. זה לא מעניין אותי. והוא חטף בראש. כששניהם הוא היה, בשני המקרים הוא היה, זה היה פעילות מוצלחת, והיחידה אחר כך קיבלה הצללה שצללה של הפיקוד הזה. אבל הנקודה הזאת, על זה שהוא לא עמד במשימה... עזוב, העיקרון הוא עיקרון נכון. העיקרון הוא באמת נכון. שיש... כשיש לך משהו רציני, אתה עושה שמיניות באוויר בשביל בדיוק לעמוד בו. יש לך, אתה מגדיר שזה עיקר, אתה לא מפספס, אתה לא מגמגם, הולך לאט, הליכה לאט אומרת שזה פחות חשוב. אתה הולך בזריזות, זה אומר שחשוב לך. וואלה, זה, על זה אני לא מפספס, את זה אני לא מגמגם. אבל שימו לב, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה, זה הגדרה, איך אנחנו מגיעים למצוות. רצים לקראת מצווה, תמיד כל מצווה, אבל כאן מגיע עוד איזה חידוש, ואפילו בשבת. רגע, 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 אבל שבת זה בנחת, לא? שבת, אני כולי אחרי החמין, כולי רוצה לנוח. מה, נכון, שבת מנוחה, לא? כל הזמן שרים את זה, שירי שבת, לא? זה לא, זה, בכל לוז שבת כתוב שינה בשבת תענוג. מה, זה לא, 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 אתם לא מכירים את זה? אז מה, מה הפשט? נכון, זה, לא, הריצה היא המנוחה. אפילו בשבת זה לא רק, זה לא היתר, וככה צריך להיות. הריצה עצמה היא המנוחה. המנוחה זה לא בזה שאני יושב רגל על רגל שותה קוסטי, זה לא מנוחה. המנוחה היא מנוחה מהבלי העולם הזה, זה המנוחה. המנוחה מהמלאכה. עזוב, עזוב, אל תתעסק בעולם הזה. תתעסק במאון עולם הבא, וזה תתעסק. אז זה בדיוק מה שאני עושה. בריצה, עצם הריצה, זה להגדיר מה חשוב לי. מה שחשוב לי זה לא העולם הזה, השתייה והאכילה וזה. זה בדיוק זה, זה בדיוק הנקודה. להגדיר מה העיקר, העיקר זה התורה, הקדושה, המצוות, היראת שמיים, הערכים שלי, האידיאלים שלי, זה מה שחשוב לי. אז לכן אני רץ לזה, אפילו בשבת, זה הכי הגיוני, זה הכי מתאים. כאילו יותר מתאים לרוץ בשבת מאשר לרוץ ביום חול, לא יודע, כאילו במובן מסוים. כן, וואלה, זה הכי, הכי, הכי נורמלי. למה? כי זה בדיוק מה שאנחנו עושים בשבת. מגדירים שכל המלאכות, למדת עבוד מלאכה, לא רלוונטיים. מה כן? לעשות את השבת בתוכי, לעשות מלאכה בתוכי, בתוך הנפש שלי. שבת והיא נפש, שהנפש שלי מתרוממת. זה מה שאני עושה בשבת. אז הכי, הכי הגיוני בעולם זה לרוץ לדבר מצווה דווקא בשבת. זה הכי, הכי מתאים. לא, אפילו בשבת זה אפילו שהרי יש איסור, זה הכוונה. ביחס לאיסור זה אפילו. אתה מבין? הרי יש איסור לרוץ של עצמו. איסור לרוץ. לא, זה נכון שאסור לרוץ, אסור להתאמץ, איסור דרבנן. שבות. אסור להתאמץ, אבל לדבר מצווה מותר. נוסיף עוד קומה, לא רק שדבר מצווה מותר, זה הכי, הכי מתאים. זה הכי מתאים לרוצה. עכשיו, אחד מהדברים שאנחנו נפגשים בחז"ל, כשהם מגדירים על הסוג הזה של הזריזות, זריזות לקראת מצווה, אנחנו רואים בחז"ל בשני מקומות התייחסות שחז"ל מקשרים את הזריזות הזאת למלכות. מה הקשר? למה זריזות לקראת מצווה היא קשורה לתודעה של מלך? מה זה קשור? אז בואו קודם כל נראה את המקורות ואז ניכנס לזה. המקורות זה שני מקורות. קודם כל, מקור ראשון, הגמרא בבא קמא למד ח' עמוד ב' אומרת את הדבר הבא. ביתו הצעירה של לוט הקדימה את הבכורה. נכון? הרי הם, שני הבנות, היו בטוחות שהעולם חרב. נכון? הם היו בטוחות שזה מבול. אז לכן חייבים להעמיד צאצאים, אז הם עושות מצווה. המניע שלהם לגלות עריות היה מניע עליון. בסדר? מניע של דאגה להמשך האנושות. בוא לא נפתח את זה, בסדר? שנייה. ואז, מה, בגלל ש... אני מאיר את מה שאתה עושה עוד מאיר. זה תירוץ הקושי השווה. ואז בגלל... ואז, אוקיי, בסדר, אז מי ראשונה? הצעירה הייתה קודם, בסדר? עם האמא של אמון. לא האמא של מואב, האמא של אמון הייתה ראשונה. היא הקדימה את הבחירה, בסדר? עכשיו, ואז... לא, הפוך, המואבית, האמא של מואב, היא הקדימה את הבכורה. ואז מה קרה? חז"ל אומרים שבגלל זה היא הקדימה את השנייה למלכות ארבע דורות. מה הפשט? יש הרי את רות המואביה. מה? כן, רות המואביה, בדיוק, שהגיעה ממואב, ולעומת זאת ההמונית זה שלמה, שלמה היה, אמו הייתה מהמונית. אמו הייתה בת של אשת יפת תואר. בסדר? מה? לא, זה לגבי דוד. זה מואבי ולא מואבי, זה על אותה דרשה, אבל את הדרשה הזאת אמרו לגבי דוד. אבל נכון, קיצור, לא, זה אשת יפת תואר, זה מותר מצד אחר. קיצור, בכל מקרה, לענייננו, כלומר, הזריזות גרמה למלכות. נכון? הזריזות הזאת גרמה לזה שהמלכות הקדימה אצלה. עכשיו, אני סתם מעיר הערה בזה בסוגריים, אמרה על שם החידושי הגדות, אומר שלמה זה דווקא ארבע דורות? זה בגלל שארבע דורות זה בעצם זה להגדיר דור. כי יש סבא, סבא בן נכד. נין, הנין כבר, הקשר בין הנין לבין הסבא רבא הוא כבר תמיד רופף. כאילו, הסבא רבא כבר לא כל כך מרגיש כל כך קשור לנינים שלו. בסדר, זה מוכח בכל מיני מקומות. קיצור, ולכן הקדימה אותה בעצם דור. אבל זה, אני אומר, הערה בסוגריים. הקיצור, זה מקור אחד, מקור נוסף, המלכת שלמה. תורידו, דוד אומר לנו, דוד אומר לאנשי החצר שלו, חבר'ה, תורידו את שלמה אל הגיחון, כמה שיותר מהר. עכשיו, למה זה? כי יעמוד לכם, מה הציטוט? והורדתם אותו אל הגיחון, וענה בניהו, אמן כן יאמר השם, אז כתוב שם בראשית רבה עין וב, כתוב שם רבי פנחן בשם רבי חנן לציפורי, ולא כבר נאמר הנה בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה, אלא הרבה קטגורים יעמדו מכאן ועד הגיחון. יש לך הרבה מניעות שיעצרו את ההמלכה הזו. כלומר, אנחנו, ולכן בגלל, בשביל לזכות למנוחה, בשביל שהמנוחה תמשיך לשלמה המלך, אנחנו חייבים שיהיה זריזות. שוב אנחנו רואים כאן איזשהו קשר בין הזריזות למלוכה. למה זה? למה? מה הנקודה? למה? זה בדיוק הנקודה של מלך. מלך, כל המטרה שלו, זה להגדיר מטרות ולעמוד בהן. הוא מגדיר מטרות, הוא נבדל מהעם. ככה המהר"ל בהרבה מקומות, מדבר על זה, זה שהמלך נבדל מהעם. מה פשט? הוא לא על פי מה שהפוליטיקה או התקשורת בדיוק אומרת, מה שאנשים אלה. הוא מגדיר מטרות ארוכות טווח, והוא מגדיר בדיוק את היעדים, את היעדי ביניים, איך אנחנו מגיעים, את המטרות ביניים, איך בדיוק אנחנו מגיעים עד למטרות הגדולות. זה בדיוק מה שהמלך אמור לעשות. אם המלך, הוא נמצא בתוך החבר'ה, מריץ אותם צחוקים על הברזלים, ונמצא כולם באותה צורת חשיבה, הוא לא מסוגל להוביל קדימה. כלומר, בשביל להיות מלך, אתה חייב להיות זריז. אתה חייב להגדיר טוב מאוד מה העיקר בחיים. בדיוק זריזים מקדימים למצוות, הוא בדיוק חייב להיות את זה. להגדיר מה העיקר, ולא להתעסק בכל המניות ובכל האינטריגות ובכל הזה. ואם יש הר שחוסם אותי, יקוב בדין את הר. זה בדיוק המלך. המלך אומר, אקר תורה, אומרת הגמרא בבבת הדלת, אקר תורה, הוא עוקר את הר, עוקר את הר, מוריד את ההר. אם יש הר, אין הר. אם יש עמק, אין עמק. מה? המלך זה בדיוק, מה ש... זה בדיוק עניינו. לא, לא לספור מניות. הוא מחליט שעכשיו הורסים ובונים, אז עכשיו עושים לבונים, זה בדיוק מה שהגמרא שם אומרת לגבי הבניין בית המקדש. אין שום מניעה למלך. אתה יודע? למה הורדוס החריב את בית המקדש רק אחר כך בנה? הרי אסור לעשות את זה, אומרת הגמרא לגבי בית כנסת. אז הוא עונה בגלל שהוא מלך, ומלך אין לו מניעות. זה בדיוק כל הנקודה של מלך.
הוא היה גורית.
מה? מה זאת אומרת? מה זה קשור? הגמרא לא אומרת את זה.
הוא מחפת לו, הוא לא יהודי, הוא מקום להלכה.
אבל הוא בא לדעות.
לא, לא הבנתי. החכמים יכלו למחות בו, לא מחו בו. למה לא מחו בו?
כדי שהוא יפרק אותה.
זה לא מה שכתוב שם. חזל לא אומרים את זה. עד כאן דברי נוער, אבל דברי הגמרא, דברי דברים אחרים הוא כתוב שם, נכון? כתוב שם, בגלל שהמלך, לא, המלך לא סופר מניות. זה בדיוק כל הנקודה שלנו. אין אצלו מניות. מה אנחנו, כשאנחנו מגדירים לעצמנו מה זה המלחמה במניות, הדמות בה הידיעה, זה מלך. המלך הוא לא סופר מניון, הוא מגדיר מה עיקר, קדימה רצים. בסדר?
הוא גם מהמטרה, שעושים את העולם בדלתו.
בדיוק. בסדר? אז אנחנו צריכים, ככל שאנחנו נהיה יותר זריזים, אנחנו בעצם נהיים יותר מלכותיים, אנחנו יותר מגדירים מה עיקר בחיים, ויותר, ופחות מתפשרים עם המציאות ועם המניות שמנסות למנוע מאיתנו לקיים את, לקיים את הערכים. בסדר? עד כאן שאלות מענות לנו בקשות? סגור. הלאה. נקודה הבאה, זריזות תוך כדי מצווה. בסדר? אז אמרנו, זה לא ההבדל בין זריזות לקראת מצווה לבין זריזות תוך כדי מצווה, זה לא רק הבדל בזמנים של מה, איפה זה ביחס המצווה, אלא זה הבדל במהות, זה מגיע ממקום אחר לגמרי בנפש. מה זה זריזות תוך כדי מצווה? קודם כל, בשביל להבין את זה, צריך להבין את הדבר הבא. מצווה זה לא מצב של ווין-ווין. בסדר?
של
ווין-ווין. מה זה ווין-ווין? זה אומר, הרווחת, הרווחת, מה? אתה לא מפסיד. היה לך אפשרות לקבל לקיים מצווה, קיימת את המצווה, הרווחת. לא קיימת את המצווה, לא קרה כלום, נכון? אחלה, אין שום מפסיד. אז לא נכון. מצווה זה לא ווין-ווין. איך אנחנו רואים את זה? הגמרא במסכת סוטה, תפליגים ממנה, מודבט, מביאה שני מקרים ולומדת מהם איזשהו עיקרון, ועל העיקרון הזה אנחנו נצטרך לעבוד. קודם כל, דבר ראשון, משה בעצמות יוסף. מי שמסר, מקשור, להעלות את עצמות יוסף לארץ ישראל, היה משה רבינו. אבל פלא, המצווה נקראת בכלל לשם עם ישראל. ככה כאילו גדול, מי העלה את עצמות יוסף? זה עם ישראל. כי עם ישראל קבר אותו בשכם. לא הבנתי. עם ישראל אולי קבר אותו, הוא לא העלה אותו. מי שהעלה אותו, היה משה רבינו. אז למה אתה אומר... למה אתה אומר לי שעם ישראל הוא משה? אתה יודע, הבנתם כאילו עם ישראל גנם למשה רבינו בזכות של העלאת עצמות יוסף. אומרת הגמרא, כי המצווה נקראת השם גומרה. למה? למה? מה זה חשוב? למה? הסוף יותר חשוב?
גם
בעברית.
גם
בעברית.
מה זאת אומרת? נגיד מישהו כתב משהו, יש שפת שמות, הם הולכים לפי
החמה. אז מה?
לא, בגלל בעברית, נגיד, יש את המאמר, נעמד
דביר
לוי, השם
השני הוא
שכתב את זה באמת.
נו, בסדר, אבל מה אכפת? פרקטיקה.
אין
שלנו כתב
את זה. לא הבנתי, מה זה משנה? למה
יש שם?
השאלה מאוד פשוטה.
אם נזם גול, אחד אפס איתו לא זם גול, לא אחד אפס, אין מה לעשות. מי נזם את הגול, לא זם את הגול.
תפתח להשיק, לא? 40 שנה משה שקוע בעצמות יוסף. הם עשו את הפאנצ'ליין. באו, לקחו את העצמות, הכניס אותם לתוך הזה. בגלל שמשה רבנו היה לו ככה כמה מניות, הוא היה אפילו להיכנס לרק פרק. אגב, בעיה טכנית קטנה. הוא לא יכול להיכנס לרק פרק.
וכמו שעכשיו אני שולח את דביר לרוב המוסלמי להביא משהו לך, הוא מביא לי את הפרסקטה ואני מביא לך. למי תגיד תודה?
שלכם.
לא נכון.
למה מצווה נקראת השם גומרה? אתם לא מסבירים לי היגיון, אתם רק אומרים לי שזה ממש היום טוב. אתם לא אומרים לי היגיון, למה? אבל בואו נלך עוד יותר חריף,
ובמקרה
הזה הוא הרבה יותר חריף, בסדר? יהודה והצלת יוסף, זה ממש מקרה חריף. הגמרא אומרת שמה קרה ליהודה, הוא התחיל להציל את יוסף, אבל לא השלים. הוא היה אמור לסיים, אם הוא היה תופס אחריות כמו שצריך, ככה הגמרא אומרת, אז הוא לא היה הולך, אוכל, לא יודע מה, מתעסק בכל מיני דברים, ואז חוזר ומגלה, אוי, מכרו את יוסף. לא, אלא הוא היה דואג לזה שמוציאים את יוסף מהבור, מחזירים אותו ליעקב אבינו. הוא לא עשה את זה, אז מה קרה? שני דברים. א', מורידים אותו מגדולתו, ככה מדויק בפסוקים, וגם קובר אשתו ובנה. בסדר, אלו שני העונשים שיהודה סופג בעקבות העובדה שהוא לא סיים מצווה. הוא התחיל מצווה, הוא עשה דבר טוב, נכון? הצילו, כמעט הרגו אותו. אז במקום להרוג אותו, הנה הוא הפחית את זה סך הכל לזה שמכרו אותו למצרים. הנה הוא עשה משהו טוב, אבל בגלל שהוא לא סיים, מענישים אותו? כאילו על משה מעצמות יוסף, זה עוד יכול איכשהו לבלוע. אבל פה לא רק שאנחנו אומרים שזה היה לו בסדר שהוא לא סיים, אלא הוא נענש על זה שהוא לא סיים מצווה. הוא לא עשה עבירה, הוא לא עשה משהו רע. הוא סך הכל לא סיים את המצווה שהוא התחיל. פלא הדבר הזה. למה? ומשם הגמרא לא אומרת שזה יוצא, שזה מקרה יוצא דופן שאפשר ללמוד ממנו, אלא היא אומרת, זה הנורמלי. אדם שמתחיל מצווה ולא מסיים אותה, מה קורה לו? שני דברים. המצווה נקראת השם גומרה, וחוץ מזה מורידים אותו מגדולתו, קובר אשתו ובנה. מה הקטע? למה? מה היא לאו בזה? מסביר המהר"ל בחידושי הגדול, שם על הגמרא בסוטה.
זה קצת קיצוני.
מה? באמת?
זה קיצוני מאוד אפילו.
נכון, זה קיצוני מאוד.
זה לא קורה גם.
מי אמר לך שזה לא קורה? עד כאן ויכוח בין יצחק לבין החז"ל.
לא.
אוקיי, אז... לא יודע.
זה להיות מקרה אחד בתנ"ך, שבו אז פסל
את זה. תן לי עוד מקרה בתנ"ך שהיה מצווה שהתחילה ולא נגמרה. זה לא קושייה. לא ראינו אין הראיה, לא ראינו אין הראיה. זה שלא מתווה, שאתה לא מכיר מקרה, לא אומר שזה לא קיים. בכל מקרה, לענייננו, קיצור, מסביר המהר"ל בחידושי אגדות. קודם כל, הדבר שם מדייק. מה כתוב? כתוב, לא כתוב שהוא לא מוליד, לא מתחתן ולא מוליד ילדים. גם לא כתוב שמונעים ממנו גדולה. זה לא מה שכתוב. לא כתוב שימנעו ממנו לעלות מדרגות הבאות, אלא מה שיש לו עכשיו ילך לאיבוד. מורידים אותו מהגדולה שלו, יש לו גדולה עכשיו, ומורידים אותו ממנה, ועוד דבר, יש לו עכשיו אישה ובנים, והם נעלמים. לא כתוב שהוא לא מתחתן, בסדר? קודם כל הוא מדייק, מה בעצם הוא אומר?
מצוות,
גדולה שלו לא נגמרת. בואו נבין את זה. כלומר, אומר המהר"ל את הדבר הבא. ברגע שאדם נפגש עם מצווה, זה אומר שהוא עכשיו נפגש עם מדרגה רוחנית ראויה לו. הוא אמור להגיע עכשיו, עכשיו אדם אמור להלך תפילין, אז זה מה שהוא, הוא התחיל להלך תפילין, לא תפילין, נגיד, התחיל 18 ולא סיים. בזה שהוא נפגש עם זה, הנפש שלו כבר עלתה דרגה. היא התקדמה עוד שלב. עכשיו, אחרי שהיא עלתה עוד שלב, ונפסקת את זה באמצע, זה לא שאתה לא הרווחתי חצי, לא, אלא במדרגה שעלית, עכשיו צנחת, עלית לגדולה, או יש לך אישה ובנים, ועכשיו טרח, אתה נופל. אתה יודע? זה כמו, כאילו, מטוס שמחליט באמצע ההמראה שלו, מחליט, וואלה, אחי, וואלה, לא בא לי. מכבה את המנוע, המטוס מתרסק, נכון? לא, המטוס לא יכול להחליט, להגיד, טוב, לא, עכשיו אני רוצה להיות אופניים. אז הוא מתחיל לנוחת ומתחיל להיות כמו אופניים. זה לא עובד ככה. אם אתה מטוס, אז התחלת להמריא, זהו. או שאתה ממריא כמו שצריך, או שאתה מתרסק. אין כאן, כאילו זה או-או, זה לא win-win, זה win-lose. או שאתה עושה את זה כמו שצריך, מתחיל ומסיים, כי הנפש שלך התרוממה למצב שבו היא חייבת, היא זקוקה למצווה הזאת. התחילה את המצווה, היא כבר שם. ואז אתה מונע את זה ממנה, אתה מפיל אותה, אתה מרסק אותה. אתה לוקח בדיוק למה, את המדרגה הראויה, ובמקום זה מפיל, נופל למשהו יותר נמוך. זה בדיוק הבעיה של ה... אדם שמתחיל מצווה ולא מסיים אותה.
כמו בעקדת יצחק.
מה?
בעקדת יצחק, שהרב כותב באורת ראה שאברהם היה צריך להוציא את הכוחות שלו, את הכוחות שהוא עשה, שהוא גר למצווה, אז הקדוש ברוך הוא זימן לו את האייל כדי באמת לשחוט משהו. כדי באמת לגמור אותו.
כן, אחלה, קיבלתי. הקיצור, זה בעצם להתחיל במצווה ולסיים אותה. לכן אנחנו מתדרבים תוך כדי המצווה. הרמח"ל מדייק כאן, הוא לא אומר, תוך כדי המצווה, זה לא שאתה צריך להתדרב כדי... כדי לסיים את זה, נו, התחלנו תפילה על הקדימה, שזריז רבע שעה ובוא נסיים את זה. לא, לא, לא זאת הכוונה. אלא לוודא שאני באמת מגיע, שאני באמת מוודא שהמשימה בוצעה. הקצין שקיבל משימה ועשה רק חלק מהמשימה, הוא לא עשה חלק מהמשימה, הוא נכשל. נכון? אם אמרו לו לכבוש שתי גבעות, ובמקום לכבוש שתי גבעות הוא כבש גבעה אחת, אז המשימה שלו נכשלה, יש איקס על המשימה. למה? כי עכשיו הוא היה אמור לכבוש את שתי אלו, והוא היה אמור לשחרר את הדרך, והוא לשחרר את הדרך. משהו כאן במשימה נפל. כלומר, זה בדיוק המצב שבו שאדם מתרומן לתוך מצווה. מה?
אם אמור לכבוש את זה בועד, דרך אגב, אז הוא לא דרך אגב, אבל...
זה לא שהוא לא עשה את המשימה, זה לא שהוא עשה רק חלק מהמשימה, הוא נחשב במשימה. זה בדיוק מצווה שהתחילה ולא הסתנה. ברגע שהמצווה התחילה, זה אומר שאתה עלית על איזושהי מדרגה מסוימת.
אבל אתה
עושה
להגיד את הצבא שלו גבעה.
מה?
את הצבא שלו גבעה. הוא הולך לדעת מקום.
יהודה עשה משהו, נכון? מה אמרנו שהוא לא עשה? ואף על פי כן זה נפילה. עצם העלייה שלו זו נפילה. למה? כי הוא עלה ולא סיים. כי הנפש שלו כבר הייתה אמורה להיות...
שזה לא כל
הבנים. מה?
זה לא כל הבנים.
הבנתי?
זה לא כל הבנים, האדם לומד תורה.
נו.
אז כן מבין אותה מה אתה לא תחתה את זה. זה לא בכל המצוות?
רגע. לא אמרנו שהכל זה מבחן התוצאה. זה לא מה שאמרנו. זה לא אמירה, אלא אמירה היא כזאת. בוא נחזור לאמירה הכללית, מה שאמרה לה. ברגע שהנפש נפגשת עם איזשהו תוכן רוחני מסוים, היא צריכה לעשות את זה כמו שצריך. את התוכן הרוחני הזה צריכה לעשות כמו שצריך. בסדר? ברגע שיש מצווה, אתה נפגשת, הנפש שלך התרוממה לתוך המצווה הזאת, קדימה, אתה צריך... הנפש שלך זקוקה למצווה. זה לא רק היא תוספת, היא זקוקה לדבר הזה. ואם התחלת ולא סיימת, אז את נפילה, זה לא רק שלא עלית. הבנת את ההבדל? בסדר? יש אתך. בסדר? בואו לפחות נתחיל את הנקודה הבאה, בסדר? זרזות הצל גדולי עולם. אחד מהדברים שאנחנו... לא... זה נדיר לפגוש הגדרות בצדיקים. בסדר? אנחנו לא מוצאים... לדוגמה אצל חז"ל שהם הגדירו כל מעשיהם של צדיקים בשמחה, כל מעשיהם של צדיקים ב... לא יודע מה, בענווה. כלומר, יש כאן ההגדרות להגדיר שזריזות זה מאפיין של צדיק, שתמיד כשאתה רואה צדיק אתה תראה תמיד זריז, תמיד אתה תראה זריזות, זה מה שצריך לעמוד עליו. כי כל צדיק והקטע שלו הוא צדיק והמאפיינים שלו, יש צדיק שהעיקר שאצלו זה תפילה. והצדיק אחר העיקר אצלו זה תורה, והצדיק השלישי העיקר אצלו זה הצלת נפשות, הנביא זה לא יודע מה, כל אחד, והנקודה שלו, אז להגדיר שיש מכנה משותף לכל הצדיקים, מכריח אותנו קצת יותר לעמוד על מה זה צדיק, וממילא גם מה זה זריזות. אז אם אנחנו רוצים שני מאמרי חז"ל שעסוקים בלהגדיר, לקשר בין צדיקים לבין זריזות, אז בואו נעמוד עליהם. קודם כל, המדרש, ויקרא רבה, עמוד א', הוא אומר את הדבר הבא, זה כתוב שם, זה תיאור שלם על המחול שיהיה לצדיקים לעתיד לבוא עם הקדוש ברוך הוא, ואז כתוב שהצדיקים ירקדו לעתיד לבוא, והמילים שהמדרש משתמש זה בזריזות כאילם ולמטה, כמו העלמות, כמו נערים, נערות, בזריזות כמותם, בסדר? כלומר, הצדיקים יהיו כמו נערים. אוקיי, מעניין. מלמד עוד משהו. לגבי המדרש שם, במדבר רבה, י"ה, על מתגלגל שם, קיצור, מכל מיני סיבות, מתגלגל לדבר לגבי אימא של שמשון. אימא של שמשון, בגלל... כן. היא אמרה, יש שם את כל הדו-שיח, עם מנוח וכו', תוך כדי הדיון, תוך כדי ההתדלדלות בפרשייה, אז המדרש אומר את המשפט הבא, כתוב שם שהיא עושה משהו מהר, ואז כתוב על זה, המדרש אומר באמת שכל מעשיהם של צדיקים במהירות. למה זה כזה נכון? למה זה כזה ברור שברגע שאתה רואה צדיק, ממילא הוא זריז? למה?
זה
זריז. מה? זה זריז. אז אני אומר, אז מה? כי מה שאתה אומר לי עכשיו זה תכונה טובה. על זה אמרתי מקודם. יכול להיות שהרבה מאוד, כל צדיק והקטע שלו, כל
צדיק מופיע, למה אתה אומר לי יש מאפיין שמאפיין את כולם, את כל הצדיקים? למה אתה כזה עקרוני?
לא משנה למה הוא מתמחה, הוא נגיד כך, הוא לא יוצא לבזבז את הזמן הזה. ולכן הוא יעשה, לא משנה מה שהוא עושה, בזריזות, כדי כן להתמקד במה שהוא עושה.
לכולם יש מטרה.
מה החשיבות שלו?
מה?
לכולם יש מטרה, לכל הצדיקים יש להם איזה משהו שהם שואפים אליו.
מעולה, אחלה. אתם הולכים באותו כיוון, אני ממשיך. או בואו במילים אחרות, תודעת חובה אינסופית מייצרת זריזות אינסופית. כלומר, כל הדבר, בעצם ההגדרה של צדיק, סתם, בעצם זה שאנחנו מגדירים שהוא צדיק, מה הוא בעצם מגדיר? הוא בעצם אדם שלא שקוע באגואיזם שלו, אלא שקוע במשימה, יש משימה ערכית שצריך להתקדם אליה. בעצם זה שאמרת, יש לו משימה מול העיניים, ובמילים של דוד המלך שיביתי השם במותי שמים, בעצם זה שזה מה שאמרת, מיד מגדיר זריזות. אני לא שקוע בגוף שלי, בנחת שלי, בזה שאני רוצה רוגע, שבת, זה לא מעניין אותי, זה לא תופס, זה לא תופס אותו, זה בכלל לא משחק את התפקיד. אז בגלל שזה לא משחק את התפקיד, אז באמת כל מעשה של צדיקים בזריזות, תמיד בזריזות. גם אם הוא הכי מבוגר, גם אם הגוף שלו לא בדיוק מתפקד כמו שצריך, הוא תמיד זריז. הוא לא מנצל, הוא מנצל כל שנייה, כל רגע שיש לו, קדימה, הלאה. דבר נוסף, דבר קדימה, זה עוד, 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 עוד. ולכן, זאת התקידה שבגללה, גם כשהנערים קשו לי קשנו, קובע, קובע השם הערך לפי כוח. למה? הוא תמיד מתקדם, הוא תמיד באיזה. אז למרות שיכול להיות שמבחינת הגוף שלו אין לו את הכי הרבה עוצמות בעולם, אבל זה לא כל כך משנה. התודעה שלו נמצאת במקום אחר של תמיד להתפתח. אז הסיבה שבגללה אנחנו תמיד נמצא שהצדיקים יעשו דברים במהירות. אז בואו נראה ככה כמה, בשביל לבסס את זה, בואו נראה ככה כמה דוגמאות הזה. קודם כל, אברהם אבינו, אבי האומה, אנחנו מוצאים אצלו בכמה מקומות את הרעיון הזה שהוא היה זריז. אז קודם כל, את המקור שדיברנו מקודם, תשכם אברהם בבוקר. ועוד, יש שני דוגמאות. א', להשכם אברהם בבוקר, מה שדיברנו מקודם, שזה המקור, תראה, מאברהם אבינו אנחנו לומדים את זריזים מקדימים למצוות, וגם בנוסף לזה את הזריזות הגדולה, מה שדיברנו מכיר בשיעור הקודם, את הזריזות הגדולה לגבי המלאכים. המלאכים מגיעים וזה, וכל מלאכים, הדגש של הפרשייה לכמה שאברהם אבינו מזדרז, החשק הגדול
שלו.
כן, כן, המהירות שלו מלמדת על החשק, בסדר? רבקה, גם על רבקה. רבקה, ילדה, חלק מהדוד במדרש, הוא אמר בילדה בת 3. בסדר? פוגשת את אליעזר עבד אברהם, ומה רואים אותה? אשכרה, כאילו אפשר לצייר את זה, בתור עם נעלי, לא יודע מה, סוכוני כאלו.
נעלי תנ"ך.
לא, אתה אומר כאילו בתנ"ך. לא, נעלי סוכוני, והיא, ולא יודע מה, כולה בספרינטים, ממש. ותמהר, בתור התקדה, ותמהר בתור התקדה על ידה ותשקיעו. כמה פתוקים אחר כך, ותמהר ותעל כדאי על השוקר, ותרוץ עוד על הבאר ותשאב לכל גמליו. עוד פעם, ותרוץ על הערה ותגד לבית אמה. כל הזמן, כאילו הדגש זה שהיא ממש רצה, ממש מהירות כזאת. כאילו, למה זה? בגלל זה, יש לה משימה מול העיניים, היא רואה בן אדם שצריך לעשות איתו חסר. קדימה, למה מחכים? פתח שעון, קדימה, לרוץ, בסדר? אגב, האמת היא שנו, בפעם הראשונה שנפגשתי עם נועל אדמה בוערת, דבר ראשון חשבתי על רבקה. אתם יודעים מה זה נועל אדמה בוערת? זה נועל בצבא שאומר, כאילו שהאדמה בוערת, אסור לך לעצור לרגע. מה?
נועל
אדמה בוערת. זה אומר, אסור לך לעצור לרגע. כאילו האדמה בוערת, אסור לך לעמוד לרגע. כאילו, זה סיים את המשימה מהר. מה שחשבתי זה בדיוק
בבריקה. זה שמה שחשבת בנועל אדמה בוערת.
אז רבקה זה ממש ככה, לא על אדמה בוערת, היא רצה מדבר לדבר, מתקדמת, כאילו לי לא עוצרת לרגע. עוד מישהי שאנחנו מוצאים, אגב מעניין, עוד פעם אישה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, מריה, בסדר? היא מגיעה אח שלה, כמעט תובע שם, אי שם בים סוף, ונסיכה מצרית לוקחת אותו, ואז היא רצה, כתוב שם, ותלך העלמה, בסדר? כתוב עליה שהיא עלמה, וכך היא הלכה לקרוא לאמא שלה בשביל איזה. אז כתוב על זה, מלמד שהלכה בזריזות כעלמה, סוטה י"ב עמוד ב', וזה מה שכתוב שם, שהיא הלכה בזריזות כמו נערה. עכשיו,
אני לא יודע בדיוק בת כמה היא הייתה באותו שלב, אפשר לעשות בעקרון את החישוב, אבל אני לא יודע בדיוק בת כמה היא הייתה. אבל עצם זה שזה כעלמה, או כאילן אולנטה, זה מה שחזר בעין להגיד לנו, זה שהשאלה היא לא הייתה בת כמה היא הייתה בפועל. בדיוק. יכול להיות שהיא הייתה בת 50, ושלעצמו, כשהיא הולכת לקניות, היא הייתה הולכת בנחה. בסדר? אבל בשביל מצווה, קדימה יש לי כל המוטיבציה בעולם. בסדר? כל המרץ שלה היה, כאילו, כשיש מצווה. עוד דוגמה, שלמה המלך, הגמרא במסכת סנהדרין, עובדה לדמות ב', אתם מכירים את המסכת הזאת, כתוב שם ששלמה המלך לא התעצל בבניין הבית. בסדר? כתוב גם, כאילו, גם מתרפא במלאכתו, אח ולבן משחית, ואז לפני מלכים, שאדם זריז ועומד לפני מלכים. אז הגמרא שמורשת את זה על שלמה המלך בעצמו, ואומרת ששלמה לא התעצל בבניין הבית. הוא קודם בנה את בניין הבית, רק אחר כך בנה את הארמון שלו. את בניין בית המקדש לקח לו 7 שנים, 13 שנה, ואת הארמון שלו לקח 13 שנה. כלומר, בבית המקדש הוא רואה, קדימה, בגריזות, ברבק, למה? בגלל שהוא מבין, בסדר? שוב, חוזר לו תפקור. תודעת החובה האינסופית מייצרת זריזות האינסופית. בגלל שהוא מבין כמה זה חשוב, כמה המצווה חשובה, קדימה, רצים. עוד משהו. כהנים, כתוב שהם זריזים. זה ממנה נפקמינות, זה כל מיני נפקמינות להלכה. כהנים זריזים, אגב, לדוגמה במסכת תמיד, הדבר הראשון ממש, כאילו בפרק השני, יש שם כמה משניות שכתוב, שהם רצים והולכים, וקדימה, מתדרדים, כאילו ממש תיאורים מאוד מהירים, ולמה זה? כלומר, מה הנקודה? עירוב עם קב"ג עמוד א', כתוב שכהנים זריזים הם. רש"י, שימו לב, דכיוון שנכנס לעבודה בידו שלמדו הלכות הקודש. כלומר, מכיוון שאנחנו עוסקים כאן בעבודה, בעבודת הקודש, זאת הסיבה שבגללה הוא מזדרד. מה אני בא לומר? כהנים, האם הכהן מזדרד כשעושה מצוות בבית? לא בטוח. אני לא חייב להיות. לא כתוב בזה. כתוב שכהנים זריזים כשהם בבית המקדש. למה זה? בדיוק. כשיש להם משימה גדולה מול העיניים, הם הכי זריזים בעולם. עכשיו, שזה משהו, שאחד המקומות שרואים את זה הכי חזק זה בצבא. אתה לפעמים רואה בן אדם שהוא, כשיש לו משימה, הוא אריה. כשאין לו משימה, הוא לא יודע מה, חתולה. ממש, כאילו, כלום. יש לי, קיצור, חבר שהיה ביחידה, שהם עושים משימות, הם לא תופסים קו. הם עושים כל מיני משימות, בין משימה למשימה, מה עושים? כלום.
פלייסטיישן.
מה?
פלייסטיישן.
בדיוק, פלייסטיישן במועדון. יפה. פלייסטיישן במועדון, זה מה שעושים. לא עושים שום דבר חוץ מזה. אתה יודע, עכשיו, אז הוא אמר, ברגעים שלא היינו מתכוננים למשימה, היינו צריכים להכין אוכל, לא היינו מכינים לעצמנו אוכל. אף אחד לא קם להכין אוכל. עכשיו, כאילו מה, אתם לא זוכרים לפני חודש הייתם כאילו באיזה מתח ממצאים מטורף, וכאילו רק מתקדמים, רק מתקדמים. בשלב של המון הפלייסטיישן, אין, אף אחד לא מתעצל. להכין חביתה,
לרמת גדול. זה בוטן שמתעצל לנוח.
מה? תבדי.
פוגעים מפורש, היה לדעות כזה בוטן שמתעצל לנוח.
טוב. דבר נוסף, נשים. כתוב על זה שמתן תורה, במתן תורה כתוב כל תורה לבית יעקב, כל תורה לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל, כל תורה לבית יעקב ולבני נשים, ולבני ישראל והאנשים. אז למה כתוב קודם כל בית יעקב? למה כתוב, למה מקדימים, למה כשבאים לתת את התורה קודם כל מקדימים את הנשים ואחר כך את האנשים?
יכולת להתלבש,
איך אני חושב? כמה? עכשיו, כמה מימות בנו? חכה, תשמע מה חז"ל אומרים, ואולי זה פחות ירצה אותך. אז יש שם כמה דעות במדרש. אחת מהדעות אומרת את הדבר הבא: למה הקדים לנשים תחילה? לפי שהם מזדרזות במצוות. מזדרזות
במצוות.
למה מזדרזות במצוות? למה זה? סיבה מאוד פשוטה. הרגש הרבה יותר קל לו לקבל מאשר השכל. השכל יש לו ביקורת, לוקח לו זמן, אחרי שבאת את הסוגיה טוב, וזה וזה וזה, לוקח לו זמן. הוא לא ככה כזה מהר מתפעל. השכל לוקח לו זמן להקל משהו. הוא עצמאי, הוא בוחן, הוא חוקר, הוא בודק. רק אחרי שיוצא לבדוק הוא מוכן לשתף פעולה. זה בדיוק ההבדל בין נשים לגברים. נשים
הם רגש, הרגש הרבה יותר קל לקבל. לכן כיתה של בנות הרבה יותר שקטה מאשר כיתה של בנים, נכון? כיתה של בנות, ברגע שאתה מתחיל לדבר, כולם שתקו. בנים, אף אחד לא שם
את זה. שפת דברת היחידה, הבנות דיברו כאילו אין מחר, אבל אני
חושב לדבר. אז...
יחפים.
שיעור בבית ספר, באולפנה, לעומת שיעור בישיבה תיכונית. שיעור בישיבה תיכונית, הם שחקים, זורקים עליך, כדורים, לא אכפת להם, לא מקשיבים, לא כלום. הבנות יושבו עם המחברת וזה...
יש בגור, מקבל, נכון.
הקיצור.
אני רוצה מה כל מה שאמרת. מה מפורשת? הקיצור. עושה סופר מפורש, אתה לא מקבל.
הקיצור. נשים הרבה יותר מסוגלות, הרבה יותר קל להם לקבל. הן הרבה יותר בעמדת קבלה, מאשר בעמדת נתינה. ולכן הרבה יותר קל להם לקבל תכנים, לקבל... אז כן, אז הם באמת יותר מדברות במצוות. יש מצווה, הרבה יותר קל להם ליהנות. ולכן גם מה קורה בפועל, היחס שלהם למצוות המחמרות פי מיליון, נכון? כאילו יש מצווה, אז כאילו קיצור, הרבה יותר קל להם ל...
הרב גינזבורג אומר על זה, נשים דעתן קלה, שקל להם לקבל. הקלות הזאת היא לקבל דברים...
זה יפה, אבל זה לא בדבר עצמו. זה לא בדבר עצמו. הקיצור, ודוגמה אחרונה, כתוב על בית דין, בסדר? הגמרא, רובין, עמוד ב' עמוד א', מדברת לגבי קצירת העומר. ואז כתוב שם, השאלה שנידונת שם זה האם מותר או אסור לאכול חדש בבוקר של ט"ז. בסדר? האם מותר לאכול חדש? אתה לא יודע מתי בית דין קצרו את העומר. אולי הם קצרו, אולי הם יקצרו את זה ב-10 בבוקר, אולי הם יקצרו את זה ב-12. אז איך אתה אוכל חדש והרי אסור, או אולי אסור. אתה יודע, ספק דורא את זה לחומרה. אז הגמרא אומרת שבית דין לא מתעצרים. למה בית דין לא מתעצרים? למה זה מאפיין של בית דין? בדיוק בגלל זה. חוזר לאותו סיפור. זוזות אצל גדולי עולם. בגלל שהם יודעים כמה, איזה אחריות מוטלת על הכתפיים, הם הכי זריזים בעולם. בגלל, אדרבה, אתה שם להם עינות, שם להם את המשימה על הכתפיים, זה מה שמוציא אותם, מוציא מהם כוחות. את העיקרון הזה הפכו, עם ישראל הפך לעיקרון חינוכי שמופיע בהרבה מאוד מקומות. נכון? עם ישראל לדוגמה, מה אחת מהדוגמאות הזה? בני עקיבא, או בכלל, בני נוער, לוקחים בחור, מה אכפת לו, ממה אכפת לו בחיים? מכלום, שטויות, תאוות, שטויות, כלום, לא יודע מה, לא אכפת לו משום דבר חשוב. מה אתה עושה? אתה שם עליו אחריות. אתה אומר לו, תהיה אתה מדריך, ועכשיו אתה תסביר לחניכים שלך למה חשוב ללמוד תורה. לפני 10 דקות הוא ממש לא בטוח למה צריך ללמוד תורה, אבל עכשיו, אחרי שעברת לו, שזה מהאחריות שמוטלת לו על הכתפיים, פתאום הוא אומר, וואלה, חבר'ה, מה זה חשוב ללמוד תורה? באמת, אין לכם מושג תורה, ללמוד תורה, אין, הוא מצליח למחזיר. אז פתאום הוא שומע את עצמו, וואלה, נכון, חשוב ללמוד תורה.
מה זה? או שאומר, וואלה, אני שקרתי בזמן.
עוד דוגמה שעם ישראל עשה את זה, זה בצבא. מגיע נתן שרנסקי, יוצא מהכלא הנור, הרוסי וזה וזה, עולה לארץ, עושים לו סיור, כל מיני מראים לו, כל מיני מקומות, כל מיני דברים וזה וזה וזה, ואז לוקחים אותו לרמת הגולן, ושם עובד לו איזה כמה, קצין מודיעין, על החרמוני, קיצור, שם על הגבול, איפה הוא אמרו ל... שכחתי את העיר הזאת, עיר סורי, קונטרה, ליד קונטרה, ומתחיל להסביר לו, כן, יש הסדק הסורי הוא כזה, הוא אחר, יש להם מפה, משם זה, תוכנית הגנה שלנו מבוססת על א', ב' וג', וזה וזה וזה, באיזשהו שלב שרנסקי עושה לו, תגיד לי, בן כמה אתה? עושה לו קצת נמוכה, עושה לו 20, כאילו, קצין כולו סגם, כאילו, מה הוא יודע? אתה יודע, אתה קולט מה יש לך על הכתפיים? כאילו, אתה קצין המודיעין שלהם. כל הילד בן 20, תשתמן בצבא הרוסי, את הידע הזה שאתה מספר לי עכשיו, לא נותנים לבן אדם לפני גיל 40. בן אדם רציני, מבוסס, מיושר, ממשפחה, ילדים, לא ילד כמוך, בן אדם רציני. והנה, תראה מה יש לך מול הידיים. הפלא הוא שזה עובד, זה הפלא המדהים. אתה לוקח ילד, כולה, כאילו סתם, לפני שנה, הוא היה עסוק בים וחברות ומסיבות, ושמים כל
מיני שם. גם אחרי השנה.
אתה שם לו איזה פיסת מתכת על הכתפיים, הכתפיים, פתאום הוא לוקח אחריות. מדהים. פשוט מדהים, ואתה רואה את התופעה.
אתה אומר, עשיתי כבר.
הוא פתאום תופס אחריות ברמה שהוא מסוגל לא לישון חודש, לא לישון חודשים. בגלל שהחייל שלו צריך ככה, צריך אחרת, שנוכל בודד, לישון שעתיים בלילה, יום, 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 ככה. כל הילד, מה זה ילד בן 20, לא אכפת לו מכלום. לא מעניין אותו שום דבר, לא מעניין אותו שום ערך, שום כלום. אלא מה? שמת עליו את האחריות, אמרת לו, תראה איזה מפנים מה יש לך על הכתפיים, פתאום משהו צומח לו מבפנים. פתאום, דווקא התודעת החובה מייצרת את הזריזות. דווקא, הפוך על הפוך, משהו שהפוך, לא היית מצפה, לא, הפוך. תגדיר לו כמה חובה יש לו על הכתפיים, כמה עוצמה, כמה איזה מפנים גדולה, פתאום אתה תראה איך הכוחות האלו נובעים ממנו. משהו שכשלעצמו בחיים לא היית אומר את זה. אתה יודע, ילד שמינית ממוצע בארץ, או זבל של בן אדם. כאילו, מה הוא עסוק? כאילו, מה הוא עסוק? מה מעניין אותו? אבל אחרי חצי שנה, שנה, פתאום הוא נהיה בן אדם מדהים. מה?
בישיבת הכותל.
בישיבת הכותל, כמובן. פתאום הוא נהיה משהו מדהים, נכון? או כמו שאומרים, מי חלם שכך יהיה, שכמה נלות אלוהים, ויסתער קדימה. איך זה קורה? זה פלא על הוועדה, אני רק לא אומר את זה עם החטא והעין של בועז שרעב. אבל קיצור, כן, אבל זה באמת לא יאמן. אבל על מה זה מבוסס, מאיפה זה מגיע? זה מגיע בדיוק מזה, ברגע שאתה שם לבן אדם את תודעת החובה, אתה מכניס לו את תודעת החובה, פתאום צומחים כוחות. תודעת החובה מייצר את זה.
שמה לנו עוד אלוהים, מה?
שמה, אני אפשר לצלם.